רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
בן המרסלי טבע את המונח פודקסטינג בטור שכתב בגרדיאן הבריטי בשנת 2004. לימים הוא סיפר שהמילה הופיעה רק כיוון שהוא לא הגיע לתקרת המילים הנדרשת בטור שלו, שעסק בטכנולוגיה חדשה להפצה של קבצי אודיו. ולכן הוא היה צריך לכתוב עוד משפט אחד. איך נקרא לה? כתב המרסלי בסוף הטור שלו. אודיו בלוגינג? פודקסטינג? גורילה מדיה? ההצעה השנייה תפסה. שנים אחר כך הוא יאמר לכתב הוולצ'ר ניקולס קיו, פשוט המצאתי משפט בולשיט, למען האמת אני אפילו לא זוכר שעשיתי את זה. מאז ועד היום, המילה הדי מטופשת הזו, צריך להודות על האמת, נמצאת איתנו. אבל על אף המילה הקצת מטופשת הזו, בשנים האחרונות האודיו הולך ותופס תאוצה, והפודקאסטים זוכים לעדנה. אחד הדברים שאני הכי אוהב במדיום הזה של הפודקאסטינג הוא היותו חדש. כאשר מדיום חדש מגיע לעולם, המגבלות שלו, המוסכמה החברתית באשר לשאלה מה הוא עושה ואת מי הוא ישרת נאמנה, מהי הדרך הכי נכונה להשתמש בו, לצרוך אותו או לייצר תוכן באמצעותו, כל אלו אינם קבועים. המצב המאורפל הזה, הבלתי ברור הזה, הוא אחד מסודות הקסם של מדיום חדש, כל מדיום חדש. חישבו על הקולנוע בימיו הראשונים, על הרדיו או הטלוויזיה בימיהם הראשונים. הכל כל כך מרגש, פורץ דרך, מזמין ניסויים והתנסויות. נכון לאמצע 2019, היו כ-700 אלף ערוצי פודקאסט פעילים ברחבי העולם, והם הכילו כ-29 מיליון פרקים, במאה שפות שונות. לצורך המחשה, עושים טכנולוגיה הוא ערוץ פודקאסט אחד מתוך אותם 700 אלף, ובתוכו יש בערך 60 פרקים. 60 פרקים מתוך אותם 29 מיליון פרקים שיש בסך הכל. מחצית מאוכלוסיית ארצות הברית כבר האזינה לפודקאסט אחד או יותר, ושליש מהאמריקאים מאזינים לפודקאסט אחד לפחות פעם בחודש. כמעט רבע מהאמריקאים מאזינים לפודקאסט אחת לשבוע, ופלח האוכלוסייה נלהב ביותר בארצות הברית מהמדיום הזה הוא בני ה-25 עד ה-34. 28% ממאזיני הפודקאסטים שייכים לשכבת הגיל הזו. בכל הקשור בהאזנה לפודקאסטים, לפחות בארצות הברית, החלוקה בין גברים ונשים כמעט זהה לחלוטין. 52% מהמאזינים הם גברים, ועוד ש-48% מהמאזינות הן נשים. באופן מפתיע, לפחות כזה שהפתיע אותי, 49% מהמאזינים, שוב, אלו נתוני ארצות הברית, אז 49% מהמאזינים נוהגים להזין לפודקאסטים בבית. רק 22% מהם מאזינים להם במכונית, ו-4% נוספים בתחבורה הציבורית. זה מפתיע אותי כי אני מאזין לפודקאסטים רק כשאני נוהג, ומכיוון שאני כמעט גר במכונית, אני מאזין להמון פודקאסטים כל שבוע. הנתונים האלו שהולכים וגדלים משנה לשנה, מתחילים למשוך גם את תשומת לב המפרסמים. בארצות הברית למשל נרשמו בשנת 2015 הכנסות בגובה של 69 מיליון דולר כתוצאה מהשמעת פרסומות בפרקי פודקאסטים. 69 מיליון דולר. לכל הפודקאסטים בארצות הברית? זה לא הרבה כסף. כן, אבל התחזית לשנת 2020, 5 שנים אחר כך, היא שההכנסות מפרסום במדיום הזה הסתכמו בארצות הברית בכמעט 660 מיליון דולר. כלומר, בתוך 5 שנים יירשם זינוק של כמעט 1,000%. העניין הוא שתהליך יצירת פודקאסט הוא תהליך די ארוך. כיוצר, אתה צריך להחליט על מה הפרק, ואז לכתוב אותו, או את השאלות שאתה רוצה לשאול את המרואיין שלך. אתה צריך להקליט אותו, בעדיפות לאיכות כמה שיותר טובה, ואז אתה צריך לנקות את הקובץ, לערוך אותו, להוסיף אפקטים, לכתוב תקציר שמספר מה קורה בפרק, ואז להפיץ אותו ולדאוג שיגלו אותו. סיפור. רוצה לומר, התהליך הזה שמאחורי הקסם הזה שנקרא עוד פרק שמופיע בפיד שלכם, הוא תהליך שמעורבים בו הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד החלטות, ואוסף לא מבוטל של טכנולוגיות. לשמחתי, עושים טכנולוגיה היא חלק מרשת. רשת עושים היסטוריה, ואני נהנה מהתשתיות המשותפות של הרשת. מהאולפן, שנמצא במשרדי החברה ברמת גן, מהעורך, גיא בנון, ומיכולת ההפצה של הרשת. ועדיין נשאלת השאלה, האם אין בנמצא פיתוחים, חידושים וטכנולוגיות חכמות שיקלו או יקצרו את התהליך הזה? ובכן, זה מתחיל להגיע. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. והיום, פודקאסטים מעבירים להילוך שני.
אחד המפתחות החשובים להצלחה של סטארט-אפ היא היכולת ללמוד מניסיונם של אחרים. שבוע היזמות העולמי שהתקיים בשבוע של ה-17 בנובמבר יעניק לכם, סטארט-אפיסטים ויזמים שבדרך, הזדמנות נדירה לפגוש יזמים ומשקיעים מנוסים מהארץ ומארצות הברית, ולשאול אותם את כל השאלות. למשל, תוכלו לפגוש שם את רועי ביק, היזם מאחורי מובית, האפליקציה המצליחה לניווט בתחבורה ציבורית, ואת יובל אריאב, מייסד משותף בפאנדבוקס, סטארט-אפ ישראלי, שגייס לאחרונה למעלה מ-176 מיליוני דולרים, וגם שותף בקרן הון סיכון אמריקנית גדולה. בקרו באתר רשת היזמות הגלובלית ישראל, כדי ללמוד עוד על כל מגוון אירועי שבוע היזמות ואיכן הם מתקיימים, ולהירשם אליהם. חפשו שבוע היזמות 2019 או יזמות על הבר בגוגל, או הקליקו על הבאנר של שבוע היזמות באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
בפרק הזה נפנה את המבט שלנו שבוחן חידושים וטכנולוגיות, נפנה אותו פנימה לעולם של הפודקאסטים. מכיוון שזה עולם כל כך חדש, אבל גם די מסובך, פוטנציאל החדשנות שקיים בו הוא עצום. בכנס השנתי של תעשיית הפודקאסט שהתקיים באוגוסט האחרון באורלנדו, תפסה את תשומת ליבנו חברת סטארט-אפ אחת בשם אוקסבאס, שהשיקה את אחד משירותי הרשת הראשונים בעולם שפונים באופן ספציפי לכל מי שמתעניין בהפקה של פודקאסטים. השירות שלהם משלב טכנולוגיה, אלגוריתמיקה, עריכה, הקלטה ופתרונות נוספים רבים. וכדי להבין לאן השוק הזה הולך, והאם מתחילים לצוץ פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לאנשים רגילים וגם לבתי עסק וארגונים להפיק בעצמם פודקאסטים, שוחחתי עם דן רדין, נשיא ומנכ״ל אוקסבאס. דן הוא יהודי אמריקאי צעיר שיושב בארצות הברית. לפני השיחה איתו הוא אמר לי שהוא שולט ב-4-5 מילים בעברית כמו שלום ותודה. ועל אף הפיתוי לנהל רעיון שלם בהתבסס רק על המילים האלו, החלטנו בסופו של דבר לדבר באנגלית. אז בשעת בוקר מוקדמת, שלא, לא שלי, כן, קיימנו שיחה טרנס-אטלנטית באמצעות הטכנולוגיה שאוקסבאס עצמה מפתחת. למעשה, זאת הייתה הפעם הראשונה שדן השתמש בטכנולוגיה שלו עצמו כדי להתראיין לפודקאסט. כדי להקל עליכם את תשובותיו אני אשמיע כפי שניתנו, באנגלית, אבל את השאלות ששאלתי אציג בעברית. הרקע של דן הוא במוזיקה. הוא החל את דרכו כנגן על כלי נשיפה, ומאוחר יותר התמקד בתופים. לדבריו, הוא אהב דווקא את כלי הנגינה האלו, כיוון שיש בהם גאדג'טים והרבה מאוד מכשור. בהמשך הוא הפך את התחביב למקצוע, והחל לעסוק בפיתוח טכנולוגיות אודיו, כאשר הוא מתמחה בעולם החומרה. הוא עבד אצל החברות הגדולות ביותר בתחום האודיו, ופיתח פתרונות אודיו מסוגים שונים ומגוונים. העיסוק שלו בטיפוף ובאודיו דחף אותו לפתוח פודקאסט שעוסק, איך לא, בטיפוף ובאודיו. אבל אז הוא נתקל בבעיה.
When I went to start the podcast, despite the fact that I'd spent my entire adult life in audio technology, I discovered how difficult and complicated it was to make something in podcasting that didn't sound amateur. To make something that sounded professional took lots of different pieces of software, lots of different systems, and lots of knowledge that just wasn't codified anywhere. You just had to know how to make all these things work together and how to post your podcast in a place where people can hear them. And I realized that somebody needed to create a complete all-in-one end-to-end system that made creating podcasts as easy as other technologies have. So I'm not sure if this reference will work for your audience in Israel, but we often refer to Auxbus as being like TurboTax for audio. You don't need to be a tax expert to do your taxes with TurboTax. It's software that guides you through answering your questions and getting the right information at the right time. But the whole idea is we wanted to make it really, really fast and sound really good, both in terms of the audio quality and the content quality, because not only is the problem I don't know how to sound good, the other problem is I don't know how to make content that is compelling. I don't know what to say, or I don't know which order to say it in. So Auxbus guides somebody who has never created audio before through all of the steps of planning their show, recording it, automatically post-producing it, and then distributing it to all of the places where people listen to podcasts like Google and Apple and Spotify.
על פניו, הפקת פודקאסט נשמעת כמו דבר די בסיסי. כל שצריך הוא מיקרופון, תוכנה שמקליטה את הסאונד, ויאללה, החוצה. המציאות שונה לגמרי.
The first thing you need to do if you want to create a podcast, you know the rough topic of what you want to talk about is really define your show concept. So that's things like your title, how you are competitively positioned against other similar shows in your industry. You've got to develop your description of your show. You need artwork for your show that conforms to the standards for Apple to accept them. They kind of run the show in terms of artwork, their specifications. And that's really just the first step is all of that metadata around just starting a show. From that point, you actually need to plan out each episode. What is it about? What is the format? Does it start with an introduction and then move into an interview like this one? Is there a monologue? Are there calls to action? Are there commercials? Is there music? So there are all of these pieces you need to figure out. And in a lot of cases, it's expected that those pieces are consistent from episode to episode. So you're building a template. So it might start with an intro and then have an opening monologue and then the interview. And then there might be a commercial and a closing monologue and the outro, for example. So this is one of the things that we tried to codify because nobody really had done that before. Really, all the other podcast software that we saw were basically, you know, like when you start to write a document in Word, it's just a blank white sheet of paper with a flashing cursor. That's what most other software do. They just give you a record button and then you go figure it out. So what we really saw through our user research, I've got a fantastic partner in our VP operations, Megan, who has a master's degree in information architecture. And she did this research. And the biggest thing that she found in our target audience, one of the biggest problems they needed solved was not only how do I say what I need to say, not only how do I make it sound good, but how do I organize that information? So that's really one of the big things that we've tried to build in Auxbus. So you've got your show format set up. Now you've got all the technology challenges of how do I record it so it sounds good? So you need some software, you need a microphone, you need to connect the microphone to your computer. If you have guests in the room with you, you need to deal with how do you handle their different audio levels because you're a novice and you're using professional audio equipment that's not designed for novices. So it's very challenging to handle and get correctly the first 100 times. Or if you have remote guests like we're doing right now, how do you connect to them in a way that it sounds good and doesn't have the noise and dropped packets and stretching and the sounds that we're used to hearing in call-in shows that might be over services like Skype or Zoom? So connecting with remote guests was another big challenge that we saw in our research. A lot of podcasts either have guests who call in over the phone and they sound really bad, or they connect over these voice over internet systems like Skype, and not to say anything bad about Skype, but Skype was not designed for audio, it was designed for video. So these systems don't sound very good, and they're not that easy to use, because once you're done doing your recording, you then have to download those files and match them up and get them set together and edit them. So there was a lot of downloading and uploading. And now all we've done so far is record one piece. You've got to record all the other segments. You've got to do all your scripts. Then you need to post-process and edit all of the audio. You need to figure out where to get music if you're going to use it. Are you going to pay to license it, or are you going to go find royalty-free music that you already get the license to? These are all kinds of challenges that people run into. And then once you're done with all of the acquisition of the content, you've got to go teach yourself how to edit audio, how to produce audio, how to make it sound good and easy to listen to. And then if you get through all of that, then what do you do with it? How do you get it to people so that they can hear it? You have to post it to a hosting platform, and then you need to make distribution links to the listening platforms like Apple and Google and Spotify, and they're not that easy to work with. And then once you've done all of that, you've got your podcast in the world. How do you get people to discover it and listen to it? And how do you grow your audience? Because it's not the old saying of if you build it, they will come. It's much more if you build it, will they come? And that's a question mark, not a statement.
כאשר שאלתי אותו כיצד המוצר שלו עובד, הוא נעצר. אני לא אוהב לדבר על הטכנולוגיה שלנו, כיוון שמדובר בהמון טכנולוגיות שחיברנו יחד. זה גם פחות מעניין.
When you get an iPhone, you don't say, how does it do it? You just say, this is great, because you can see all of the things that it does. So I try to avoid talking too much to customers about specifically how it does it, because what we've done is just take a lot of different technologies, customized and innovated on top of them, mashed them together, built a really beautiful user interface on top of it, and it just works. So I don't really like to think of Auxbus so much, or I don't like to talk about Auxbus so much as being a technology company, as much as I like to talk about us being a content marketing company. We help you with your content. When you're writing a Word document, you don't think about the underlying technologies allowing it to store the keystrokes and being able to copy and paste and edit and publish and print. It just works. And that's what we want to be for audio, is just the easy all-in-one place where anybody can create audio.
הרעיון העיקרי של Auxbus הוא להפוך את היצירה לחזו שאין בה מגע יד אדם. במובן הזה שהרבה דברים נעשים באופן אוטומטי, אלגוריתמי. אבל האם אין חשש שהיצירה האישית והייחודית תהפוך לסוג של פס יצור שפולט דברים בהתאם לשבלונות מוכנות מראש?
I think that's a great question, and it's a totally valid question to ask. The way I like to think about this is, well, two points. First, we are not a solution for everybody. We are not a replacement for a highly produced NPR Gimlet Creative level show that is highly journalistic, and you go out into the field and you record hundreds of hours of interviews and field audio and you're making art. That's not really who Auxbus is for. Auxbus is designed for the market need of businesses and business people who want to be able to express themselves and do content marketing using audio. So it's really about efficiency in getting your message out there. And the uniqueness for these people is their voice and their brand. So what we saw in the marketplace was there were really good solutions for amateur creators who just want to be able to say, I have a podcast, and hopefully want to build an audience and become famous. But their goal is not to build their business, it's to have a podcast and be a podcaster. And then we also saw, like you have, professional solutions with professional services, and there's no way we're ever going to replace everything that a human producer can do. we are not looking to sell to NPR and we are not looking to sell to the BBC. But for the hundreds of millions of small to medium businesses who want to use audio for content marketing, the same way that they use blogging, the same way that they use pictures on Instagram and Facebook, the same way that they use videos on Instagram and YouTube for marketing, we strongly believe that audio is the next content marketing medium. So that's really our focus, is helping all of those businesses that don't have hundreds of thousands of dollars a year to be able to share their voice. So our focus from an audio perspective is helping get the message across by removing audio distractions like coughs and sneezes or levels that go up and down. So it's really about making it easy to get your message across and the uniqueness of your message and your voice come through.
על אף שיוצרי הפודקאסטים לא משופעים בכסף, לאוקסבאס אין כוונה לתת את השירות שלהם בחינם, לפחות לא לאורך זמן.
Our software is offered for free to get started. It's 3 free episodes end to end, including distribution, so you can get a really good feel for Oxbus. And then once you've exhausted your 3 free episodes, then we move you to either a per episode, per month, or per year subscription. So in US dollars, that's $9.99 per episode. It's $34 or $39.99 per month, or $349 or $349.99 per year. We try to be very affordable, and that's because we've gotten started with our fully automated tier. We do see lots of opportunities to add additional features at higher price points, but getting started, we want to make this easy for a lot of people.
בפברואר 2019 החליטה ספוטיפיי לשלם 340 מיליון דולר על רשת גימלט מדיה. היא מפיקה את Reply All, Without Fail ופודקאסטים מצוינים נוספים. מאוחר יותר היא רכשה סטודיו נוסף. נראה שאנחנו נכנסים לשלב חדש ודי מרגש בעולם הזה, שלב של הכסף הגדול, השלב של הרכישות, של המיזוגים. כאשר הכסף הגדול נכנס למגרש, המשחק הופך למשחק של גדולים. אמרתי לדן שכאשר חושבים על זה במונחים של קולנוע, נניח של הוליווד, מבינים שקשה מאוד להיות בית הפקות עצמאי, כי כל הכסף זורם לאולפנים הגדולים. האם זה מה שמצפה לנו בעולם הפודקאסטים? האם לאורך זמן יהיה מקום ליוצרים עצמאיים שלא קשורים באחת המפלצות שהולכות ומתפתחות?
I think that one of the things that we know the internet is good at is providing opportunities for there to be a short head and a long tail for media, or for any product for that matter. You know, if you go to Amazon, there are the best seller products for any category, but then there are hundreds of thousands of other products that they may sell zero or one of ever. And if you want to be an independent podcast producer, there always will be places for you to do your thing, even if you don't have the ambition to align yourself with a big money promotional engine.
ההזדמנויות, כך דן טוען, ממתינות לא רק ליוצרים עצמאים, הן ממתינות גם ליזמים ולחברות סטארט-אפ.
This is a time where there are lots of opportunities for technology companies. There are lots of opportunities for content production studios to partner and collaborate and work together and figure out, not necessarily immediately jump in bed together, but there are lots of opportunities to get closer connections with other members of the industry. And this is a very collaborative industry. It's far less competitive than the other industries like consumer audio and professional audio that I've worked in. So I really enjoy the community spirit of the way that the industry is today.
ועדיין, כדי שכל הדבר הזה יעבוד, שדה הפודקאסטים חייב לעבור אבולוציה. ואחת הנקודות המרכזיות שבהם העולם הזה חייב להתפתח, הוא החלק של האנליטיקס. אחרי הכל, השדה הזה מבוסס על פרסום, והעידן הדיגיטלי הפך את המפרסמים לכאלו שפועלים על בסיס דאטה, על בסיס נתונים, על בסיס מספרים.
This is an area where there are a wealth of startups trying to work on analytics and statistics and metrics, and we're one of them. It's not our core focus, but one of the things, because we serve businesses, we know we need to provide different analytics than somebody who's looking to be famous or looking to track the performance of their ad. So for us, our focus is on trying to develop metrics that will help businesses make good business decisions about podcasting. So we see an opportunity to take the data, which is available, but is in a lot of different places, consolidate it, and then develop a layer of intelligence on top of the raw data that helps us get to a place where we could say to a company, the ROI, the return on investment of your podcast is X, or the valuation of your podcast is Y. And a great example, are you familiar with Zillow, the real estate? So a lot of Zillow's value is in their Zestimate score, which is their proprietary metric for what your house is worth. And we see an opportunity because we work for businesses as opposed to for individuals in developing our version of that Zestimate score. What is your podcast worth? And being able to value your podcast, because we know that at some point there's going to be a marketing meeting in a company where you're making a decision, is the ROI or is the value I get on podcasting better here or in another medium like video? So the data is out there. It is very diffuse because you get different data from people who are listening on Apple to people who are listening on Spotify. It all needs to be consolidated. It is not standardized. There are some standards agencies. There's the IAB, which is trying to standardize the way that we measure these things. But we're in very early days. Even though podcasts have been around for 15 years, again, as an industry, we are really, really early.
המוצר של Oxbus הושק רק לפני כמה חודשים, באוגוסט 2019. כאשר יחזור מהפסקה קצרה, נשמע מה המייסד של החברה מתכנן לגרסאות העתידיות של המוצר שלו, וגם נקבל כמה המלצות לכמה פודקאסטים שתפסו את האוזן שלו. חכו לי, אני מיד חוזר.
אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה, אתר של חדשות, טכנולוגיה וחדשנות. הפעם אני רוצה לדבר על בעיה מטרידה, והיא נושא של קסדה. כולנו מכירים את עשרות הקורקינים, לא מאות הקורקינטים בתל אביב. רוכבי הדו-גלגלי בכלל, האופנוענים, תמיד בסופו של דבר, אחרי שסיימתם נסיעה, אתם תקועים עם הקסדה ביד. אז אופנוענים הרבה פעמים יש להם ארגז איכן להחביא את זה, אבל מה איתנו? מה נעשה עם קסדה? איך נסתובב איתה? כאן באה הקסדה הזאת שאני רוצה לדבר עליה, קסדה מתקפלת. כן, כן, כמו ששמעתם, קסדה שמתקפלת. הקסדה היא של חברה מספרד שנקראת קלוסקה, והיא נקראת פוגה. במצב פתוח היא נראית כמו קסדה לחלוטין, חצי עגולה עם ראשייה שיושבת לכם על הראש, לחלוטין נראית כמו קסדה. כאשר אתם רוצים, אתם פשוט מאוד לוחצים עליה, ושלושת החלקים שהיא מורכבת מהם נכנסים אחד לתוך השני. מזכיר משחק ילדים של פעם. ואז היא נהפכת לעיגול שטוח ברוחב של סדר גודל 8 סנטימטרים, זה הכל. שרוצים פשוט דוחפים את היד פנימה ופותחים את שלושת החלקים, והם מתחברים מיידית למצב של קסדה עגולה. היא לא כבדה, היא סך הכל סדר גודל של 250 עד 290 גרם, תלוי במידה. היא מגיעה בשלוש מידות, קטן, בינוני, גדול, ואפילו בשני צבעים, לבן ושחור. לקסדה הזאת יש רשייה שהיא מתאמת בין הקסדה עצמה לראש ויושבת, והרשייה כמובן עם אפשרויות כיוונון לגודל הראש שלכם, ובנוסף, כל הרפידות שיש שם בפנים הן מחוברות עם סקוטשים, אז ניתן לשלוף אותם ושוטפים. בגלל המבנה שלה, למעשה היא בנויה משלוש רצועות, יש פתחים, יש מרווחים בין הרצועות, כך שמקבלים עברור מקסימלי, שלא כמו בקסדה רגילה שהיא אטומה לחלוטין, כאן זה מאוד מעובר. מעבר לזה, לקסדה יש לה מצחייה קדמית, כל קסדה מגיעה עם מצחייה אחת, אבל אתם יכולים לבחור אחר כך מצחיות לבחירתכם, שמגיעות במגוון טקסטורות וצבעים, אפילו יש מצחייה שעשויה מצמר, אם אתם רוצים להתחמם, ויש מצחייה עם מחזיר אור, כאן נדרש בחוק, אז לבחירתכם. בגדול, במצב פתוח, היא נראית כמו קסדה טיפה משונה, שבנויה משלוש רצועות, שהיא סגורה, היא נראית כמו מחבת קטן, אבל בוא נגיד ככה, לטעמי האישית היא לא מהיפות, ולא כאלה שנחמד יפה להסתובב על הראש, בוא נדאג. ניתן להשיג אותה בחנויות בתל אביב. היא לא יותר מדי יקרה, היא 590 שקלים למי ששאל, ומגיע עם מצריה אחת, כאשר מצריה נוספת עולה סדר גודל של 149-149 שקלים, תלוי מה בחרתם. מבחינה טכנולוגית, מעבר לפטנט הקיפולי, יש בראש הקסדה שבב NFC, אתם יכולים להזין שם את פרטי הרוכב, כדי שחלילה בזמן תאונה מישהו ידע להוציא את הפרטים, ממש בדומה לכלב, סליחה על ההשוואה. קשה לי למין שמישהו שיגיע ידע שיש שם שבב וידע לסרוק, אבל יש שם את השבב לנוחיות חלילה במקרה של פגיעה, או אם מצאתם את הקסדה. אז הקסדה של קלוסקה, הפוגה, היא מאוד פרקטית, עומדת בתקנה בטיחות האירופאי והאמריקאי, עם כל זה שהיא מתקפלת, אבל היא עיצובית, צריכה טיפה יותר מגע, אבל עדיין, מתקפלת ונכנסת לכם לתיק, תהנו איתה.
שישים שניות על דברים שלא ידעתם על ביטוח. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי Backend, Frontend, Full Stack ו-Frontend Team Leaders. ג'קי צ'אן הוא אחד מכוכבי הקולנוע המפורסמים בעולם, וסרטי הפעולה שלו, כמו סדרת שעת השיא, Rush Hour, זוכים להצלחה גדולה. הסרטים של צ'אן חווים חלק גדול מההצלחה שלהם לסצנות הקרבות המושקעות, שמשלבות אומנויות לחימה עם הומור סלאפסטיק. צ'אן ידוע בכך שהוא עושה חלק גדול מהפעלולים בסרטים שלו בעצמו. העובדה הזו היא חלק מהסיבה שהמעריצים שלו אוהבים אותו כל כך, אבל עולה לצ'אן באין ספור פציעות. למשל, בסרט פרויקט A משנת 1983, הדמות של צ'אן אמורה ליפול מגובה של 6 קומות. אז צ'אן באמת קפץ מגובה 6 קומות, ובאופן ממש לא מפתיע, שבר את האגן וסדק את הגולגולת. הסיכונים שלוקח צ'אן על עצמו עושים למפיקי הסרטים שלו כאב ראש גדול, מכיוון שחברות הביטוח גובות פרמיות אדירות כדי לבטח את הסרטים שלו, וגם מכריחות אותו לנקוט בכל מיני אמצעי בטיחות על הסט, מחליפות מרופדות ועד רשתות ביטחון, דברים שמעיטים מאוד את הצילומים. צ'אן מגיע מהונג קונג, שם הדרישות של חברות הביטוח היו כנראה הרבה יותר נוחות מאלה של חברות הביטוח האמריקניות. ולכן, בשלב מסוים, נמאס לו מהפרמיות הגבוהות ודרישות הבטיחות הנוקשות, והוא החליט להפסיק לשלם ביטוח ולממן את כל הטיפולים הרפואיים שלו ושל צוות הפעלולנים שעובדים איתו על סצנות האקשן מכיסו שלו. ולא רק ג'קי צ'אן משנה את עולם הביטוח, Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך, מהרכישה דרך שירות הלקוחות ועד קבלת התביעה. Next Insurance מגייסת את שורותיה מפתחי Frontend, Backend, Full Stack ו-Frontend Team Leaders, ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. אל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
אנחנו יודעים שהגרסאות הראשונות של המוצרים שמפתחות חברות סטארט-אפ הן גרסאות רזות, ורק בהדרגה הן הופכות לגדולות ומשוכללות. ניסיתי להבין מדן מה החזון שלו לטווח הארוך, כיצד יראה המוצר של החברה שלו בגרסה העשירית.
My vision for the future is that we are not only a software company, but we are a hardware and software company. And the future vision is 10 years from now or 5 years from now or 2 years from now, whenever we get to version 10, you open up your bag, you pull out your AuxBus microphone, you turn it on, it automatically connects to the internet, you press the record button, you say what you want to say, it automatically transmits what you say up to our cloud servers, it's automatically processed and edited using artificial intelligence, so you don't need to do anything. And it's automatically assembled and published into a podcast. It's as simple as that. So there's no phone, no computer. It's as simple as you pull out your microphone, you have your interview or you give your monologue, and with you not needing to do a thing other than approving publication, everything is done for you automatically.
לסיום, ביקשתי ממנו להצביע על שלושה פודקאסטים שתפסו את תשומת הלב שלו. ההמלצות שלו נפלאות.
One of my favorite tech shows is called Accidental Tech Podcast, or ATP. So this is three technology developers who get together for an hour and a half. It's a long show each week, and they talk about things in technology, technology life, product development. They're very Apple focused, so they talk a lot about the iPhone, the Mac, the Apple Watch, but it's a really fun look into what it's like to be somebody developing software for the Apple ecosystem and just generally living in the technology life today as a developer. But it's very accessible. It's not something that you need to be an engineer to get inside. They're funny, they're enjoyable. Accidental Tech Podcast. Another one that I really love is Heavyweight from Gimlet. This is like my one non-business podcast that I listen to, because obviously with a startup, I'm always trying to get better, but I love Heavyweight. Jonathan Goldstein is a former This American Life producer, and he just has such a unique voice in storytelling, and it focuses on old stories of unresolved pain or conflict, and he tells it in just such a sweet and unique way. It's hard for me to even describe how he does it. But I think it's a Gimlet show, so it has good promotional muscle behind it, but I think it's not quite as mainstream as something like Reply All. So I really love Heavyweight, and I think it's just incredibly well written. Another one that I would suggest is 20,000 Hertz. So as an audio guy, this is a show about the role that audio plays in our everyday lives that we might take for granted. So it's 20 spelled out, T-W-E-N-T-Y, 1000 Hertz. It's from a sound design company. So for example, they have episodes about the sound interface design in software, or the sound logos at the beginning and end of commercials or movies, or just other ways that sound plays a role that we're not aware of in everyday life. So that's 20,000 Hertz, and I think that's a really great one to listen to.
רגע לפני שנפרדנו, היה לדן מסר וגם הזמנה לכל מי שרוצה להיכנס אל העולם המסקרן הזה של הפודקאסטים.
Thank you so much, Yuval. I really appreciate the opportunity to be on the show. And if you don't mind, I'd love to just say to your listeners, AuxBus is free to try at auxbus.com. That's AUXBUS.com. And if you have any questions about it, feel free to email me. My email is Dan, D-A-N, at auxbus.com. And I would love to answer your questions and hear what you have to say.
עד כאן עושים טכנולוגיה להיום, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וטכנולוגיית הפודקאסט החדשות שמתחילות להופיע ביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בנון, למנהל הפיתוח העסקי, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil, לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.